אנחנו היום מתחילים מפסקה י' ד' במקרה או שלא במקרה זה קשור לפרשת השבוע הקרובה הבאה אלינו לטובה, זה במקרה נלמד ואז שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. ניצוץ אחד מאור חיי האבות מקדושתם וגבורת אלוהים העליונה שבגדולתם ההולך ואור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל ועימו יחד את העולם כולו על פי סדר והדרגה הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצווה של ההמשך המועתק מספיחי ספיחים של בנים. אני קורא קצת ואחר כך נחזור. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. ושיחה זו היא מחיה דור אחרון באהבה מסותרת. בה מתגלה התוכן הכביר של זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. טוב, אולי אני אעצור פה כי זה כבר יהיה יותר מדי לקרוא וכבר לא נזכור את מה שקראנו בהתחלה. אז אני אחלק את זה פה לחלקים. אז קודם כל בוא נבין את המשפט הראשון. שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. זה משפט מאוד מעניין. שכלפי מה זה מכוון הדבר הזה? מה זה הדבר, בוא נגיד, בתחושה שלכם מתוך המשפטים שקראנו בהמשך? מה זה השריד הקטן מדבר גדול ומה זה הדבר הקטן השלם? יש איזה... יש למישהו איזשהו כיוון? מה? שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. שהדור שלנו מה הוא? שריד קטן. מי זה? בוא נעשה רגע סדר. מה זה הדבר הגדול? מי זה הדבר הגדול? או מה? נו? בסדר, מה?
הוא אומר, ניצוץ אחד, מאור חיי האבות.
או, בסדר, מעולה. אז בוא נעשה סדר. אז מי זה הדבר הגדול?
האבות.
הדבר הגדול זה האבות. הבנו אחד.
הרגשתי שאני מרמה.
לא.
רגע, אבל מה
השרים ככה? רגע, עכשיו, מי זה הניצוץ הקטן מהדבר הגדול? מי זה הניצוץ? מה?
אנחנו.
אנחנו בדור שלנו. אפרופו, אמרת הדור שלנו משהו? אז הדור שלנו זה שריד קטן מהדבר הגדול שזה האבות. כל זה יותר גדול, יותר יקר ומעולה מדבר קטן שלם.
מהעולם כולו?
חושב שלא.
כל הקדושה הגלויה שבתוכן של מדינה ואירה. המקרא של ההמשך המועתק
מספיחים של בנים. או נמק פרט בהסבר את כל המשפט הזה, תוריד אותו לאיזה...
שכאילו תורה של יחידים, משהו בסגנון הזה אולי, שנשמע ככה?
לא, לא נראה לי.
צדיק יחיד.
לא?
אב אחד.
לא? נו, קרה, תצור קרה, מה? לא, לדעתי הנקודה פה זה לא עניין של פרט וכלל, אלא בוא נקרא בית המשפטים בהמשך, שכמו שצור אמר בצדק, המשפט הראשון עכשיו מגיע ההסבר שלו, אני נקרא ונגיד, יהיה קצת לא קל, אבל כאילו, ניצוץ אחד מאור חיי האבות, שאמרנו זה הדבר הגדול, מקדושתם וגברת אלוהים העליונה שבגדולתם, תכף נדבר על זה, ההולך ואור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל, זה הדור שלנו, הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצוות, של ההמשך המועתק מספיחי ספיחים של בנים.
אז
לא, אתה מולכים למשהו מורכב מדי. הדבר הקטן השלם הוא... מה? התורה, וזה אמרתי, יהיה קצת קשה פה המשפט הזה, כי הוא ילך להגיד לנו, תכף נבין מה הוא מתכוון, הוא ילך להגיד לנו שהתורה הרגילה שאנחנו מכירים, כן, התורה, אני בכוונה אומר, התורה הענקית הזאת, התורה הגדולה הזאת, התורה הזאת שאנחנו מקיימים אותה כבר 3,500 שנה, כל הספרים פה ושם בספרייה וכל מה שאין פה, אלפי אלפי לימוד תורה, שתורה שבכתב ותורה שבעל פה, הקדושה הגלויה של התורה והמצוות, לכל זה הוא קורא דבר קטן שלם. אז אמרתי, לא יהיה קל, כי מה קורה פה לרב קוק? אתה קורא לתורה דבר קטן? נכון, שלם. שלם, יש תורה, זה דבר שלם. יש תורה, מצוות, הכל, פיקס, מסודר, יש לך תרי"ג מצוות, יש להם הסברים, יש להם שולחן ערוך, יש הכל גמרא, הכל. ולכל זה אתה קורא דבר קטן שלם? למה? התחלה של מה? מה?
התורה פה דברים קטן מדבר גדול?
לא.
או שהוא דבר קטן שלם?
אמרתי, אני יודעתי דבר קטן שלם.
זה התורה?
כן.
דווקא מוצבת פה?
לא.
במינוס, לא.
ניצוץ אחד מאור חיי האבות. החיי האבות אמרנו זה הדבר הגדול. הניצוץ אחד שזה הדבר הקטן, מי זה? זה אנחנו. אנחנו ניצוץ אחד, זה דבר קטן, מתוך דבר גדול. ניצוץ אחד, שריד, שריד קטן, זה יותר גדול מכל התורה הגלויה והקדושה והיראה של כל המצוות וכל זה, שזה נקרא דבר קטן שלם. לא, אם לא הבנתי נכון, תגידו. אני חושב שזה מה ש... אני מבין שזה מה שכתוב פה. אז איך אפשר להבין את הדבר הזה?
יש את המדרש, לא, שישראל קדמו להכל?
ישראל קדמו לתורה. ישראל קדמו לבריאה. מצוין, בוא, שמור את זה רגע בצד, אבל תנסה לחבר אותנו פה לפסקה פה, לנושא הזה של שאנחנו ניצוץ אחד מהאבות. אז למה ניצוץ אחד של האבות הוא יותר גדול מכל התורה הגלויה של כל השנים האלה, של כל ה... עוד פעם? אז זה כמו שהוא אמר, ישראל קדמו לתורה ומעין ישראל אין תורה, אוקיי. אבל תלכו לאבות. מה העניין של האבות? מה?
חיים את התורה.
חיים את התורה.
תורה טבעית שאפילו לא צריך כאילו שתינתן תורה.
אבות הוא מביא. הרי כולנו מכירים, עכשיו תראו איך הוא מסביר את המדרש הזה של חז"ל, הרי זה מדרש הפרשת שבוע שכולם מביאים אותו, כולם משתמשים בו, למה התורה חזרה לסיפור של אליעזר, חזרה עליו פעמיים, כן, זה קורה, ואחר כך הוא מספר ללבן, הוא מספר את כל הסיפור עוד פעם, ואז חז"ל אומרים, מה, התורה, לפעמים הלכות שלמות נלמדות מאיזה אות אחת מיותרת לכאן ולכאן, ופה אתה חוזר, מספר לי את כל הסיפור של הזה, מההתחלה מספר את כל הסיפור, כל זה להגיד שמה? שיפה שיחתן של עבדי אבות, יש במדרש אחד כתוב, יפה רחיצת רגלם של עבדי בתי אבות, יותר מתורתם של בנים. זאת אומרת, הלכו יותר, הלכו יותר חזק. רחיצת הרגליים של העבדים, של האבות, זאת אומרת, שמספרים לנו, שבא אליעזר ואמרו לו בוא תרחוץ את, 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 את הרגליים שלך וזה התורה מספרת סיפור שלם על, על מה? במחילה על זה ש, שאליעזר אמרו לו לרחוץ רגליים מה? שמה צריך את כל הדבר הזה? כלומר זה יותר, אפילו יותר מאשר נגיד שיחתן טוב הוא דיבר, אתה יכול ללמוד עם מה שהוא אמר מכל הסיפור הזה כאילו יותר מתורתם של בנים כן? יפה, הוא מביא את זה יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. אז למה? למה זה יותר מתורתן של בנים? כי, כמו שאמרו פה, העניין של האבות זה, הייתי אומר, אפילו לא תורת חיים, אלא זה חיים. האבות הרי לא היה להם תורה. האבות לא היה להם תורה. אז מה היה להם? אלא הם חיים, הם חיו, פשוט חיו. תגיד איך, היום מי שיגיד לך, איך אתה יכול לחיות בלי תורה? התורה כאילו מכוונת את כל החיים, אומרת לך מה לעשות בכל שלב ביום. אבל האבות, הם חיו כביכול בלי תורה, אבל כל החיים שלהם היו סיפור אחד גדול של מה? של חיים אלוקיים שזורמים בתוך הטבעיות של החיים של החיים היומיומיים הכי פשוטים שזה כן ברור ברור שזה הטבע האמיתי של בן אדם אבל הוא אומר לך פה משהו יותר גדול הוא אומר דע לך שבסוף אנחנו צריכים להגיע לשם. עכשיו, ברור שלא יכולים להיות כולם, בזמן האבות, אי אפשר היה שכולם יהיו כמו האבות. כי האבות היו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהם היו מרכבה לשכינה, והם בעצמם פשוט חיו מתוך הפנימיות שלהם, חיו את החיים הכי נכונים והכי אמיתיים. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? בשני דברים מרכזיים. אחד, בעולם של המידות שלהם. המידות שלהם היו קצת כפו פה, לא יודע, או שרק לי? לא, אם זה רק לי, אז זה בסדר. תראו איך אתם, לא יודע. טיפה. בא לידי ביטוי בשני דברים. קודם כל, בעולם של המידות. עכשיו, העולם של המידות הוא קודם כל עולם של חיים. מידות זה פשוט... זה פשוט חיים, כן? אברהם אבינו חי, פה קורא לו סיפור עם לוט, פה קורא לו סיפור עם ישמעאל, פה עם סדום, פה עם זה, הוא חי, והוא רק כל זה קורה בגדלות מאוד, מאוד עצומה, שאחר כך שתינתן תורה, אז יקראו לזה מידות, וללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ולעשות את מידת החסד, ומידת הזה, כל זה יהיה, אבל אברהם אבינו את כל זה עושה מתוך עצמו, חי את זה בצורה הכי מדויקת, הכי נכונה, חסת אורחים וזה, ולעשות כל הדברים האלה, זה אחד. דבר שני זה כמובן אמונה בהשם, שהוא מגיע אליה מתוך עצמו, כן? כמו כל המדרשים שאנחנו מכירים, מסתכל בעולם, מסתכל בזה, יום אחד השמש, הוא מאמין בשמש, אחר כך בירח, אז הוא אומר, רגע, אז הלילה, אלוקים הוא בלילה, אלוקים הוא ביום, איפה הוא, מאיפה, מתחיל לחשוב. וכולי וכולי, עד שהוא מגיע כולו, הוא מגיע מתוך עצמו, הוא מגיע לאמונה מאוד גדולה, לקשר מאוד גדול עם הקדוש ברוך הוא. וככה הוא חי, ככה הוא חי את, את הטבעיות של החיים שלו. עכשיו חזל אומרים, שאנחנו היום בראש שלנו, אז חזל אומרים, האבות קיימו את כל התורה עד שלא ניתנה. כן? אז כאילו, אומרים לנו כאילו, הם כאילו קיימו את כל התורה. לא מתכוונים כפשוטו, כן? שהוא הניח תפילין, והוא, אני יודע, הוא באמת, הכל היה, כנראה לא, לא בדיוק היה כמו ש... לא בדיוק היה ככה. אלא מה? רוצה לומר, כל מה שהתורה, אחר כך הגלויה, אחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן תורה לעם ישראל, והוא יגיד, אתם רוצים לחיות את החיים הנכונים ומדויקים, אתם לא יודעים, אתם לא אהבות, אתם לא יודעים איך מעצמכם לחיות את המידות האלה הכי נכונות, ואת האמונה הכי נכונה, איך לחיות אותה. אז אני בא ואומר לכם, תראו, המצוות זה הדרך שדרכה אתם, מה? אתם תגיעו למה? למה שאהבות. הגיעו בלי כל זה. הם היו פשוט, זה היה אצלם ככה, פשוט כל החיים היו תורה. כל נשימה ונשימה, כל ראו את הצון, חיו את החיים, הכל היה פשוט, הכל היה אמונה ומידות, וזה גם כל המצוות, כל המצוות שיגיעו אחר כך, הכל יהיה בעצם כדי לחיות מידות ואמונה בצורה הכי גדולה ושלמה. רק אנחנו, עם ישראל כולו, הוא לא יכול להיות, לא יכול לדעת את זה מעצמו, כמו אברהם אבינו, כמו האבות, ולכן צריך שיבוא ויגידו לנו, עכשיו תעשה זה, עכשיו תעשה ככה, עכשיו תעשה ככה, אחרת אני לא יודע איך לחיות את הדברים. אבל באמת כל זה גנוז ונמצא בתוכנו בצורה פנימית. בסדר? אז קודם כל הבנו את החלק הזה, ולכן התורה מעריכה בסיפור של אליעזר, כדי להגיד לך, תדע לך, זה התורה היותר גדולה. אתה חושב שתורה גדולה זה שאחר כך כתבו מצוות ובעיתור של אות אחת אז אמרו לך כל מיני הלכות? נדע לך שבעצם שם, בסיפור של יעזר, שם נמצאת התורה הכי פנימית, הכי גדולה. בוא תסתכל, תדייק טוב, הרי יש שם המון דיוקים בחזל, איך אליעזר, איך הוא גם היה מאוד, מאוד חכם במה שנקרא, היום היו קוראים לזה טקט, כאילו הוא שם לב איך הוא אומר להם, מה הוא אומר לה, כן, לה הוא שם קודם תנזם ואחר כך הוא שואל אותה בת מיד. כשהוא מספר להם, זוכרים את רשי שמה? אז רשי אומר, כשהוא מספר להם, אז הוא אומר להם הפוך. הוא אומר להם, קודם שאלתי אותה ועשים הנזם על ידה. כי אם הוא יגיד להם שהוא שם לה את הנזם ואחרי זה שאל, אז הוא אומר לו, מה, אתה... איך אתה יודע כבר שהיא שלך, שאתה כבר מתחיל את הבא, שיחדת אותה, הבאת על התכשיטים, לפני שידעת בכלל מי, אז הוא לא, אז הוא מספר להם את זה בצורה אחרת, כדי שזה, וכל מיני דברים שלומדים, כן, שנותנים לאכול קודם לבהמות, נכון? כי כתוב שם שויתן תבן ומספו קודם לגמלים, ואחר כך לאנשים, אז מכאן למדנו שנותנים לבהמות קודם לאכול. דבר פשוט. אחר כך לומדים את זה בתורה, לומדים את זה מזה שכתוב, ונתתי עשב ושדך לי והמתך, ואכלת ושבעת. אז יש ברוך הוא כאילו אומר, אני קודם כל אדאג לעשב לבהמות, ואחר כך אני אדאג לך, לאוכל. זאת אומרת, מילים אחרות, אתה הבן אדם, בוא נה, תדאג לבהמות שלך, לפני שאתה דואג לעצמך, כן? אז זה הכל דברים של החיים, טקט, מה, איך להגיד, מה להגיד, איך לעשות, איך לחיות, זה מה שהיה שם. זאת אומרת, התורה, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מכל התורה של הבנים שתהיה אחר כך, כי באמת זאת, אלה חיים. והתורה היא, כשאין חיים רגילים, אז צריך לתת תורה, כדי שנדע איך לחיות החיים הנכונים. עכשיו, אני ממשיך מהשורה השישית. ושיחה זו, כן, השיחה הזאת של עבדי אבות, היא מחיה דור אחרון באהבה מסותרת. בא מתגלה התוכן הכביר שזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לדור שלנו. שיחה זו של עבדי אבות היא מחיה דור אחרון. דור אחרון, הכוונה היא לדורות הגאולה, לדורות שלנו, באהבה מסותרת. מה זה אהבה מסותרת? אהבה אמיתית.
שעושים בלי לדעת שמשהו שהוא יותר טבעי.
אהבה מסותרת זה... מה?
נסתר?
מישון נסתר. זאת אומרת, הדור שלנו בעצם זה דור שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותו, אבל זה נסתר. בנגלה, בנגלה זה לא נראה. זה נגלה, זה נראה הפוך. זה לא נראה הדור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כאילו עם מה שקורה כלפי חוץ מבחינת שמירת התורה ומצוות הגלויה. הדבר השלם, הדבר הקטן השלם, הוא לא כל כך, הוא מאוד לא חזק, הדבר הזה. הוא היה אפילו מאוד, כן, עשו את זה אפילו באנטי ובהתרחקות וכולי. באהבה מסותרת, אז אומר, מסביר, בא מתגלה, בשיחה הזאת, בדור שלנו, בדור האחרון, מתגלה התוכן הכביר של, שימו לב מה אנחנו אומרים כל יום בתפילת 18, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז שימו לב מה קורה פה במשפט הזה. הקדוש, אנשי הכנסת הגדולה בתפילה אומרים שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה לבני בניהם של האבות, שזה בני בניהם, הכוונה היא לדור האחרון, בגלל שהוא זוכר חסדי אבות, אז הוא יביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה. למען שמו של הקדוש ברוך הוא, לקידוש שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה יקרה באהבה. אהבה, זאת אומרת, זה משהו פנימי, הוא יאהב את הדור הזה, למרות שכלפי חוץ לא תבין למה הוא אוהב את הדור הזה, זה אהבה מסותרת, אבל הוא יאהב את הדור הזה, למה? כי הדור הזה... הוא למעשה חוזר למה? לדור של האבות. ניצוץ אחד מהדבר העצום הענק הזה שנקרא אבות, ניצוץ אחד בינתיים, מתחיל להתגלות איפה? בדור שלנו. אנחנו ניצוץ מתקופת האבות. תקופת האבות חוזרת ומתגלה בסוף, כאילו מין, תסתכל על ההיסטוריה, כאילו כמין איזה, נעשה איזה כאילו משהו כזה, פה האבות, מקום הכי גבוה, כן? ואז מתחיל כל ההיסטוריה של עם ישראל, מקבלים את התורה, מצוות, תנ"ך, רש"י שבעל פה, כל העסק זה. בסוף, חוזר לאיפה? לאבות. בדור האחרון, חוזרת להתגלות נשמת, האבות שמשם הכל התחיל, הנשמות הגדולות האלה של התורה, של החיי תורה האלה, לא אומר תורת חיים, כי עוד לא היה תורה, של החיים שהם כולם בסוף התגלו כתורה, אבל אצלם היו חיים, חיים טבעיים של אלוקות, כל זה בדור האחרון יחזור. בינתיים בניצוץ, קטן. מה? או.
עדיין.
אז יפה, אז פה עכשיו, איך קוראים לזה? הגענו לפואנטה? הבאת אותנו לפואנטה? אז פה זה הפואנטה. פה בעצם אומר הרב קוק, דבר מדהים, הוא אומר, תראו, האנשים האלה, שאתם מסתכלים עליהם ככופרים בתורה ובמצוות, וכאילו מתרחקים מתורה וכו', אומר הרב קוק, מה שצריך להסתכל אצל האנשים האלה, הם בעצם באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו עכשיו... כביכול מעיפים, מתנגדים, זורקים את כל התורה הגלויה הזאת של כל השנים האלה של עם ישראל. למה? כי אנחנו, כמובן הם לא יודעים את זה במודע, כן? זה לא שמישהו קם יום אחד בבוקר ואומר, טוב, אני מתקופת האבות ואני עכשיו חוזר פה לזה. זה לא. הם לא יודעים בדיוק מה, כמו שראינו גם שבוע שעבר, ראינו שמשפט מאוד חזק שהרב קוק אומר, הם בעצמם לא יודעים שהרוח הטבעית שהם חיים היא בעצם רוח אלוקית. זה משפט מאוד חזק ככה שהוא אומר. אמרתי שבוע שעבר שיש כאלה מהוגי הדעות החילוניים שקצת כועסים על הרב קוק על המשפט הזה, כי הוא כאילו אומר על החילונים, הם לא יודעים בעצמם מה הם, כאילו הם תפסו את זה כאילו הוא מזלזל בהם, ואומר עליהם שהם לא יודעים מה בדיוק הם רוצים. הוא לא התכוון לזה כמה, הוא התכוון שהם יודעים בדיוק, הם כביכול חיים, הם יודעים מה הם רוצים, ובתת הכרה הפנימית ביותר שלהם, הם לא יודעים שבעצם הם חיים משהו מאוד גדול, משהו מאוד עמוק, שהם בעצמם לא יודעים מה זה. אז שבוע שעבר דיברנו על זה שהם חיים בעצם את התורה, חיים את המצוות, בלי לדעת שזה ככה, ואז יש את החבלי משיח שהופכים את זה לדבר מודע, ופה, מאותו כיוון, אבל בצורה יותר גדולה, הוא אומר, הם האנשים האלה שאתם רואים עכשיו פה, הכופרים האלה כביכול, הם ניצוץ מתקופת האבות. והם אלה שבאים ובעצם אומרים לנו, חבר'ה, אנחנו אמורים להגיע, כשחוזרים עכשיו לארץ ישראל, בבית שלישי, דור הגאולה, זה לא שלא תהיה תורה. התורה כבר קיימת, התורה כבר פה אלפי שנים, ואי אפשר בלעדיה, אבל התורה הזאת צריכה להפוך לאט לאט להיות מה? להיות דבר חי. יש מדרש שהרב קוק מביא אותו באורות הקודש, כתבתי בה, מי שראה, מי שלא ראה יותר טוב ולא רואה פלאפונים, אז הנושא של השיעור הגדרתי אותו על פי המדרש הזה, שאומר לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. אנחנו אומר, מה? כן, השיעור הזה כתבתי בהנהגת הישיבה, שהנושא של השיעור היום יהיה, זה הנושא. מי שאני כבר מגדיר לעצמי נושאים. אז הנושא של השיעור היום, הגדרתי אותו לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. אז מה, חיים זה לא תורה? בסוף התורה היא מגלה את כל החיים, אבל כשאני אומר חיים, הכוונה היא שבאמת כל דבר בסוף שאני עושה, אנחנו בסוף צריכים להגיע למצב שבו באמת כל החיים שלנו הם תורה. התורה היא לא רק בזה שאנחנו עכשיו נכנסים לבית כנסת להתפלל, נכנסים לבית המדרש ללמוד, מניחים תפילין, שומרים שבת, תוקים בשופר, עושים עכשיו איזה חסד למישהו, מקיימים עכשיו מצווה. בסדר, זה ברור. אבל אנחנו מתחילים להיכנס לדור שבו פשוט כל מה שאנחנו עושים בחיים זה תורה. כי כמו שאמרנו, אצל האבות, זה מידות. אז המידות זה כל הזמן זה מידות. כל הזמן אתה בין אנשים, כל הזמן אתה מתנהג. כל הזמן אתה יכול, לא יודע, לכעוס או לקנה או זה, ויכול לאהוב ולהיות סבלן ולהיות עדין ולפרגן ולתת ולעזור וכולי. ולשדר ולחיות אמונה בקדוש ברוך הוא בכל דבר שקורה לך, בכל אורח החיים שלך. וקצת רואים את זה, אתן לכם דוגמה קצת מכיוון אחר רגע, במי שאולי כבר יצא לו לפגוש את זה, ומי שלא, שיסתכל, בתחילת מאמר שלישי בכוזרי, הוא שואל אותו, תתאר לי את עובד השם שלכם. בכל התיאור של עובד השם, תבדקו אותי, זה כמה דפים, יש דבר אחד שלא מופיע בכלל. לימוד תורה לא מפריע. תיאור של כמה וכמה דפים, שהוא מתאר את האדם עובד השם השלם. תחילת מאמר שלישי. הוא אומר, תתאר לי את עובד האלוה, ואז הוא מתחיל לתאר אותו. אז מה התיאור? איך הוא חי? הוא אומר, איך הוא חי? אז הוא מתאר את האמונה שלו. כל דבר שקורה לו, הוא תולה את זה בקדוש ברוך הוא. והוא מדבר על האדם, איך הוא שולט על עצמו, על כל הכוחות שלו, על כל החושים. דרך השכל, אחר כך זה מגיע לרגש, לרצון הפנימי, וכל האיברים שלו ככה נשמעים לו, והוא חי כל הזמן בצורה הכי נכונה והכי מדויקת. אחר כך הוא מדבר על ברכות ועל תפילה, כל דבר שקורה לו, אז הוא מודה להשם, הוא מברך את השם, הוא מתאר את התפילה שלו, וכל התיאור הארוך הזה לא מזכיר במילה אחת לימוד תורה.
יש פריבילגיה לחשוב שזה נותן לגיטימציה בעצם לנו, אם בן אדם מרגיש כאילו שזה יכול להפוך, לתת איזושהי לגיטימציה שבן אדם לא ילמד תורה.
אני תמיד אומר שבדור שלנו, אתה צודק, בדור שלנו, אם מישהו היה כותב כזה ספר, מה זה יוצאים עליו? פשקווילים, כל בני ברק, כל ירושלים, כל הארץ וזה, תראו, רב תיאר, עובד השם שלם, ולא, אפילו מילה אחת לא דיבר על לימוד תורה, היו אומרים עליו, זה עם הארץ. תיקח את הכוזרי הזה, אל תגיד מזה למי שלא מכיר, קח את זה, תכתוב את הדברים, מה הוא עובד השם, ותאר אתו, תראה איך יוצאים עליו, חבל על הזמן. הוא עם הארץ, הוא לא למדן, מה הוא חושב, איך יכול להיות אדם שלם בלי לימוד תורה? אם מישהו ייקח את זה לעצמו, בוא נגיד ככה, ריאל, היה תמיד חכם או לא? למד תורה בחיים שלו? אין ספק. למי שחושב שהוא היה רק תמיד חכם בענייני מחשבה, אז שיראה את שהוא מופיע גם בכל מיני מקומות של אחרים. זאת אומרת, אתה רואה ספר כזה לכתוב, צריך ידע עצום. אבל ריאל רוצה לומר לנו, זה לא קשור לפה, זה קשור לשיעור כוזרי, לכל ספר הכוזרי ולכל המהות של ריאל, אבל במשפט אחד אני אומר, הוא רוצה להגיד לך, דע לך שעובד השם השלם, אם הוא היה כותב לימוד תורה, אז כל האנרגיות היו הולכות על לימוד תורה, ובכוונה, בכוונה הוא משמיט לימוד תורה, כדי להגיד לך, זה משהו הרבה יותר גדול רק מלימוד תורה. האדם השלם זה משהו הרבה יותר גדול. עכשיו, עוד פעם, בגלל שאנחנו לא אהבות, ואנחנו כבר בדורות שהם איזה, אז בלי תורה, ברור שאנחנו לא יכולים להגיע לחיים האלה. אז מי שירצה, מי שמחפש תירוצים, אז הוא יכול לקחת תירוצים מהרבה דברים בעולם. הוא יכול פשוט להגיד לעצמו, יאללה, חולשה ועצלנות וזהו. אבל אם הוא באמת יברר מה הכוזרי התכוון, אז הוא מיד יגיע למסקנה שהוא לא התכוון להגיד למישהו, תשמע, אל תימא תורה, אתה יכול להיות אדם שלם בלי זה. אגב, בקטן, אבל זה בכל זאת רואים את זה איפה, במאבק נוסף מאוד גדול שהיה בעם ישראל, כמובן בין מי למי. מה? חסידים והמתנגדים. כי המתנגדים, מה שהיה בעם ישראל כל הזמן, זה תפיסה שכאילו אם אתה לא למדן, אם אתה לא בתורה כאילו שורק ישר והפוך, אז אתה לא, אז אין מצב, אתה לא אדם שלם. באה תנועת החסידות, מה שהרב קוק קורא חסידות האחרונה, כן? זאת אומרת, לא החסיד של הרמח"ל ולא החסיד של הכוזרי. כוזרי זה התואר, העובד השם השלם הזה, הוא קורא לו חסיד, אגב. הוא קורא לו חסיד. החסידות האחרונה באה ואמרה, עובד השם השלם, הוא עובד השלם בשמחה, בריקודים, בתפילה, ברגש, בעבודת השם. זה לא רק אם אתה למדן בשכל, פה נגמר האדם, מפה ומעלה. האדם זה מכלול שלם, יש לו חיים, יש לו לב, יש לו את הכל. ואצל האבות זה היה ככה. אצל האבות היה חיים. חיים זה אמונה, זה מידות, זה בכל צעד ושעל. ולמי שיש ספק, אז אברהם אבינו, הוא כתב את ספר יצירה, שזה ספר הקבלה הראשון, שזאת אומרת, עוד פעם, הוא ודאי היה גם, הוא גם עסק במושכלות, הוא עסק ב... הרמב״ם כותב, הוא כל ימיו הוא טר אחרי האמת האלוקית, הוא חיפש את האמת האלוקית, כמו הפילוסופים, להבדיל, כן, מתוך אמונה אמיתית, לא כמו שהפילוסופים הגיעו למסקנות שלהם. אז ודאי זה, הוא השתמש הרבה מאוד בשכל. אבל זה לא נגמר רק בשכל, כלומר זה לא נגמר רק בשכל של לימוד תורה, וזה לא נגמר רק בקיום מצוות מעשי, שאתה מסמן, לא מסמן, מסמן וי, אבל קיימתי מצווה, זה אני אדם דתי. אני אדם דתי, ולכן המילה דתי היא בעייתית, כי דתי, מה זה דת? דת זה חוק. כשאתה אומר אדם דתי, זה אדם שומר חוקים. ואדם יכול ללמוד הרבה תורה ועדיין להיות במידות שלו ובאמונה שלו בכלל לא מי יודע מה. אז מה עשינו? בסוף כל התורה וכל המצוות זה הכל צריך להיות גילוי של משהו עמוק מאוד פנימי, שזה עצם החיים של האדם, הנשמה. זה הכוזרי. הכוזרי אומר, יש לך נשמה גדולה, נשמה אלוקית, הנשמה הזאת היא כולה מאמינה בהשם וחיה אותו בכל צעד ושעה של החיים שלה. ולכן התיאור שלו הוא יותר תיאור של החיים. יש שם תיאור של אדם חי. איך הוא הולך והוא רואה דברים, אז הוא מברך, ובמחילה הוא נכנס לשירותים, אז הוא אומר, יתכבדו מכובדים, כמו שהגמרא אומרת, הוא אומר למלאכים שמלווים אותו, חכו לי רגע בחוץ, אני נכנס להתפנות, הוא יוצא חזרה, הם ממשיכים איתו. היום לא אומרים את הברכה הזאת, אבל פעם היה ברכה, יתכבדו מכובדים. מה זה? זה אדם אומר להילה שמלווה אותו, למלאכים שמלווים אותו, אומר להם, חינה, אתם לא יכולים להיכנס איתי, אני נכנס להתפנות, אז תחכו שנייה בחוץ, אני חוזר, אני בא איתכם. אגב, זה אברהם אבינו שמבחינתו לראות מלאכים זה לקבל את פני השכינה, כן? כי מסבירים הרבה, גדולה הכנסת אורחים, לא יותר בהגבלת פני שכינה, אלא כשהיא באה מתוך מם של מתוך, כן? יש מם של יתרון יותר, ויש מם של מתוך. גדולה הכנסת אורחים, כשהיא באה מתוך הגבלת פני השכינה. הרי מה היה עם אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא נראה אליו, הוא רואה אורחים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חכה שנייה, אני הולך לקבל את האורחים. גם עליו היו יוצאים היום, נראה לי, היו אומרים לו, מה, אתה השתגעת, מה, הקדוש ברוך הוא איתך בשידור ישיר, אתה עכשיו הולך פתאום לזה רגליים של ערבים, פתאום להביא להם מים לזה. אבל אברהם אבינו מבחינתו לראות בני אדם, להכניס בני אדם, לדבר עם בני אדם, לראות הצלם אלוקים שבן אדם חדש שבא אליך, זה מבחינתו להמשיך את הקדוש, את החיים האלוקיים פה בתוך העולם. זה אברהם אבינו. אחרי העקדה, מה כתוב? היה שובל נעריו. איך מסביר הרב קוק שם בהסבר של העקדה בעולת ראייה? הוא גומר את כל העקדה, את כל הדבר המדהים הזה, את הגילוי האלוקי, והוא מקריב קורבן שם את העיל, וכמעט את יצחק, והוא נמצא במה שנקרא היום באורות חבל הזמן, ואז מה קורה? והיה שובל נעריו. אז הרב קוק מסביר, הוא חוזר למי? לישמעאל, ומי יהיה איתו שם? הנערים? חוזר אליהם והוא איתם. עכשיו הוא ממשיך איתם את החיים, כי זה החיים. ממשיך. נדחים הם ההורים הקלושים שרגה בתיארה, החוצפה מגרשת אותם, ובתוכה רוח השם נוססת. נדחים הם ההורים הקלושים. מי זה ההורים הקלושים? איזה אורות של? החוצפה מגרשת אותם, את מה?
של התורה.
מה?
שם כאילו בצורה.
החוצפה זה הכפירה, ואת מי מגרשת?
את התורה, את המצוות.
את התורה, המצוות הקלאסיים. והוא קורא לזה אורות קלושים. עכשיו שלא נבין לא נכון, לרגע אחד, מי שמכיר את הרב קוק, יודע, בוולוז'ין למד 60 דף גמרא ביום. הוא היה מאדר ומקפיד במצוות בצורה שלא תאמן. גם על בני אדם, בבן אדם וחברו, וגם באדם למקום, בתורה ומצוות, בהתמדה עצומה, בקיום מהודר מאוד של כל המצוות, כן? הוא לא לרגע חשב שהתורה זה אורים קלושים, וזה דבר קטן, כאילו, התורה. אבל יש לו את האומץ הזה להבין מה קורה פה בדור שלנו. ואז הוא אומר, החוצפה, שזה הכפירה, שהיא כרגע עכשיו, כמו שאמרנו, היא דוחה את כל עולם המצוות הקלאסי, שרגה בתיארה. מה זה שרגה בתיארה? נר, מה זה תיארה?
צהריים.
נר בצהריים. עוד פעם, תגידו עכשיו, מי זה הצהריים ומי זה הנר?
נר זה התורה.
מה?
נר זה התורה.
שומעים מה הוא אומר פה? זה אומץ מטורף. באמת זה אומץ מטורף. נר זה התורה, והצהריים מה זה? הצהריים זה הדור שחי את הניצוץ מהאבות. כלומר, אומר הרב קוק, יש פה דור ענק. יש פה דור ענק שבעצם צועק צעקה אחת ואומר, תקופת האבות חזרה, מתחילים לחיות את החיים הטבעיים, וכל זה תורה, כל זה אלוקי. כרגע הם, איך זה כרגע רואים את זה? כרגע זה על הפנים, כרגע הם דוחים את כל התורה הקלאסית, את כל המצוות הקלאסיות, הם זורקים את הכל, וכרגע יש להם רק חיים, שאתה לא, אתה אומר, רגע, זה מה זה, זה אברהם אבינו פה? לא בדיוק נראה, אבל הוא אומר, כן, בעומק הפנימי שלהם זה אברהם אבינו, זה אנשים גדולים, אנשי חסד, אנשים עם אידיאלים, אנשים שרוצים לתקן עולם, רוצים לבנות הארץ, רוצים לבנות המדינה, והם כותבים, כל אחד כותב יותר מהשני, כל מיני תפיסות עולם על צדק, צדק חברתי, ועל ערבות הדדית, ועל חברה עם מוסר, וכל הדברים האלה, ועבודת אדמה, ובניין הארץ, וכל הדברים האלה. זה האבות, זה מה שהאבות עשו. חיו בארץ, הלכו בארץ לאורכה, לרוחבה, תהילו, הוא מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, וככה, הם חיים את הקדושה האלוקית בארץ ישראל, קשה להם מאוד לרדת מהארץ. בזמנו, היום יש בודדים עוד כאלה, אבל בזמנו היו אנשים חילוניים שהיה להם קשה מאוד לרד, כאילו לנסוע לחול. לנסוע לחול, כאילו, מרוב אהבת הארץ. היום, צערנו, לא רק שאצל החילוניים בקושי יש את זה, גם אצל הדתיים בקושי יש את זה. וכולם בקלות רבה נוסעים מהארץ, נכון שזה רק לטיול ורק זה וכו' וכו', אבל עדיין עוזבים את ארץ ישראל, עוזבים את, את הטבעיות של החיים הקדושים האלה בארץ ישראל. זה פעם לא היה כזה מובן מאליו, אנשים היה להם אהבת הארץ מטורפת, כמו של האבות. לא היה פשוט עד שאמרו להם, אין לך ברירה, יש רעב בארץ, אתה חייב לרדת, אבל אם לא שאומר לו יש רעב ותרד, הוא לא היה יורד. אברהם אבינו לא יוצא מהארץ אם לא אומר לו אין ברירה, יש רעב, אתה חייב ללכת למצרים, תביא אוכל. וליצחק הוא אומר, לא, אתה עולה תמימה, אתה תישאר פה ולא תצא מארץ ישראל. זה הטבעיות של החיים, זה נר בצהריים. התורה היא נר והצהריים זה הדור הגדול הזה שהוא ניצוץ מחיי האבות. נגמור, נסיים, גדולי קדושי עולם יכירו את הרז ויצדיקו קודש. אומר הרב קוק, גדולי ישראל, לא יודע מי זה חוץ ממנו, אבל הוא מקווה שיש עוד כאלה. גדולי ישראל יבינו, יכירו את הסוד הזה, יבינו מה קורה בדור הזה. הם בתומתם העליונה, הם גדולי עולם, יחברו את תורת הבנים לשיחת האבות ועבדיהם. ותורה מאותרת בכל הוד ובכל גבורה, בכל חן ובכל תפארה, תתגלה להיות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו. מה שיקרה, הוא אומר, בסוף אנחנו, התורה תחזור, אנחנו אחרי 3,000 שנות תורה, אנחנו לא הולכים עכשיו לשלוח את התורה לשום מקום, כל הספרים האלה שדיברנו, כל התורה המדהימה הזאת שנלמדה פה אלפי שנים ומגיעה אלינו, היא תישאר התורה הזאת כמו שהיא, אבל היא תפסיק להיות תורה רק של הבית מדרש, רק של הבית כנסת, רק שזה, היא תתהדר בכל הוד ובכל גבורה, הוד וגבורה בספירות האלוקיות, איפה הם, באיזה צד, כמובן בצד שמאל, צד שמאל מבטא את הקדושה שיש בחיי המעשה. לכן התורה, שהיא הצד של הצד האלוקי הגלוי, היא תתגלה, איך היא מתגלה בתוך החיים בהוד וגבורה. חזקו אל תיראו, אור משיח מתנוצץ, גאולת עולמים מופיעה מכל החרכים, מחושך הרשעה והכפירה המנובלת, הבזויה וחדלת האישים. כן, הרב קוק יודע להיכנס בהם, כן, להיכנס בכפירה כאילו שהיא דבר על הפנים, אבל מתוך זה בו יבוא אור עליון אשר יעמיד במרחב רגלי ישראל וירומם בכבוד קרן עם יודע אלוהיו, יאיר אור על כל מחשכים ויעודד קדישי עליונים בישועת אמת. רק חסדי אבות יישארו וכל הנביאי לב אשר ידעו איך להיות בעיניהם דקאים וגיבורים יחד, זאת אומרת גם מצד אחד אנוונטנים וגם גיבורים, אלה הם אשר יכירו אור התורה העליונה הנובעת משיחתם של עבדי אבות שהיא גאולתם של בנים. גדולי עולם, הרב קוק קורא לנו ללכת בדרכו ולהסתכל לעומק על הדור הזה ולחבר את תורת האבות הנגלית עם שיחת את תורת הבנים. תורת הבנים זה כל התורה של כל הדורות כולם, עם שיחת האבות שזה חזרה של האבות ש נשמתם חוזרת להתגלות בדור הזה, זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, מתוך כך להבין בעצם את המהלך שאליו הולך הדור, ושיש לו משמעות גם מבחינתנו היום, לחיות את הדברים בצורה כזאת. זאת אומרת, אנחנו לומדים תורה והכל, ובלי לימוד תורה אנחנו לא יכולים להגיע למצב של חיי תורה, כי התורה נותנת לנו את הכלים איך לחיות חיי תורה, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו מדברים עליו בישיבה הרבה, בסוף אתה נמצא פה כמה שנים, בסוף אתה מגיע לחיים, אתה מגיע לצבא, אתה מגיע לבית, ואתה אחר כך בונה בית וחי את חייך, ואז השאלה הגדולה היא איזה חיים אתה הולך לחיות. אז האם תורתך נשארה בבית המדרש שהיית בישיבה, או שאתה בעצם כל חייך הולכים להיות מהלך אחד גדול של, של, של חיים אלוקיים, שמתגלים דרך התורה, אבל הם הרבה יותר גדולים מזה, כי הם פשוט אלוקות בכל המציאות.